העולם שאנו חיים בו. מחשבות ושיחות. עורכת יונה נבנצל.
שלום למאזיני רשת א' של כל ישראל. טכנאי השידור שלנו הוא אהוד מועלם, והאורחת שלנו היום בתוכניתנו עולם שאנו חיים בו היא חיה גרץ רן. שלום לחיה.
שלום.
חיה, את ציירת, נכון? אומנית ציירת, אבל ציירת עם אמירה חברתית מאוד חזקה, כשהדגש ביצירות שלך, בעבודות שלך, הוא הקול הנשי.
כן, אפשר להגדיר את זה כך. לאורך כל שנות עבודתי האמנותית, הציורית, באמת אם יש איזה קו שמשוך לאורך השנים, זה הטיפול שלי בקול הנשי, ילדי, שמתמקד בתחילה בסיפור האוטוביוגרפי שלי, ואחר כך הולך ומתמשך על פני שנות קום המדינה, כשאני מטפלת בנושאים שקשורים לביוגרפיה האישית שלי כבת ילידת קום המדינה.
כן, ואת מדברת גם הרבה, מדברת, את מציירת הרבה את האימהות שלנו, נכון? את היחסים של אימא בת.
אני בעצם משמיעה את הקול של האימא שלי, שבשבילי היא סוג של חלוצה, והיא מייצגת לי, למרות שהיא לא הייתה חלוצה טיפיקלית, היא לא הלכה לקיבוץ ולא ממשה את החזון החלוצי בעבודה עברית קשה, אבל בשבילי היא מייצגת דור שלם של אמהות שגילו אותנו, ילידות קום המדינה, ובעצם הם ויתרו על המימוש העצמי שלהם כנשים, והסתפקו בגידול הילדים למען המולדת, שזה היה דבר לא פחות חשוב ומשמעותי בחיים שלהם. אני בעצם, אם נתחיל ציפור חיי, הוא מתחיל בחולון, למשפחה שהגיעה בסוף שנות ה-40 לחולון, משפחה שההורים מפולין וברוסיה, הסבים מצד אבא, הם נספו בשואה, והמשפחה של אמא הצליחה להינצל ולהגיע לארץ, ואני גדלתי והתחנכתי על ברכי תנועת העבודה. ואני רואה את עצמי בעצם באותם שנים כבר מתחילה לצייר. הציורים הם היו אמנם ציורים ילדיים ולא אי אפשר לייחס להם אמירות אמנותיות משמעותיות, אבל בעצם כל הציור שלי התחיל בעצם בסוג של זיכרונות שהתמתי אותם בראש. לאמא שלי היה משפט שהייתה אומרת לי, זה לא יפה להביט ככה באנשים. היום אני יודעת שהחיסרון הזה בהתנהגות הלא הולמת, הוא בעצם הפך ליתרון במשך השנים, כי בעצם שם התחיל הציור שלי. ובאמת נושאי הציור הראשונים שלי מסוף שנות ה-30 לחיי, הם נגעו כולם לזיכרונות ילדות שלי בחולון, והתייחסו לשאלתך ליחסי אמהות בנות, והתייחסו בעצם לתחושה שההורים נתנו לנו שהם בעצם מוותרים על המימוש העצמי שלהם למען הילדים שהם יגדלו ויהיו לתועלת החברה.
כמו שאמא שלך הייתה אומרת, שהסבל זמני אבל הוא כדאי.
המשפט הזה זה משפט שאחת החלוצות מעמק ישראל אמרה, אבל לאמא שלי היה משפט לא פחות שהוא מעורר היום, כן, אנשים מסתכלים ברחמים כשאני אומרת את המשפט. היה לה משפט למשל כמו קחי אבל דעי שאין, שזה מתמצת הכל, את התחושה הזאת של תקחי אבל תרגישי אשמה. ו...
כי לא מגיע לך? כי לא...
כי אין.
כי אין.
כי אין. ומה שאבסורד היה, שזה היה בית, אמרתי שחינכו אותנו לרכי תנועת העבודה. כסף, למשל, זה היה דבר שלא מדברים עליו. כי זה לא חשוב בחיים. מה שחשוב זה להיות אדם מועיל, מביא תועלת,
תורם לחברה,
חשוב נותן מעצמו. אבל החוסר כסף היה נוכח בחיים שלנו והתבטא באמת בכל הדברים האלה, שעוד החיסרון שלו היה מורגש. מה שאני עוד רוצה רק כאילו להשלים תמונת מראה של אותה תקופה, שהרחוב שאני גדלתי בו, רחוב ארלוזורוב בחולון, זה היה מיקרו קוסמוס של החברה הישראלית, רובם אנשים ניצולי שואה, שבעצם לכל אחד היה ילד או שניים מקסימום. אנחנו היינו משפחה יוצאת דופן עם ארבע בנות.
אמא שלך עולה לארץ בעצם באמצע שנות ה-30, נכון?
כן.
ואת רואה בחלוצה, נכון? היא מייצגת את דור החלוצות.
שוב, אמא, אני בכלל היום במבט כאדם בוגר, אנחנו, אחיות, מבינות, שההורים שלנו הם היו שניהם אומנים, אומנים שלא מימשו את עצמם. ואמא הייתה תופרת, אבל תופרת מאוד יצירתית, והיכולות באמת האמנותיות שלה היו בלתי ניתנות להיום להסתכל על התקופה הזאת במבט מרוחק. את היצירתיות שלה היא ביטאה בזה שהיא הייתה משנה כל כמה ימים את הסדר בבית, תולה וילונות כמו איזה סוג של תפורת תיאטרון. ואבא היה פחח במקצועו, אבל היו לו מה שנקרא ידי זהב. כשאני אומרת אמא חלוצה, בשבילי משום שמצד אחד היא גילתה אכפתיות לכל מה שקורה במדינה, זה ממש נגע לה, היא הייתה מעורבת רגשית. ו כל הקטע הזה של המימוש העצמי שלה, היא הייתה בהמון מובנים מבחינה זאת חסרת אונים מול המציאות הקשה. ואני הרבה פעמים מזכירה ומדברת על מכתבים שמצאתי בבית, מכתבים שהיו סוג של יומנים שלה, שהמכתבים האלה היו מופנים אליי כילדה, ובהם היא ביטאה את כל התסכולים שלה כאישה. את המכתבים האלה אני לא יכולה שלא לקשר אחר כך יותר מאוחר, שאולי נגיע ונדבר עליהם, למכתבים ויומני וידועים שקראתי ומצאתי אצל חלוצות.
כן. עכשיו, את מתמודדת בציורים שלך רק עם דור החלוצות, האימהות, או שיש גם קצת התמודדות עם הגברים?
אני בכלל רוצה להדגיש, התחלתי לדבר שהציורים, העבודות הראשונות שלי, הם עסקו בעיקר במין התמודדות עם הסיפור המשפחתי, והם התבססו כולם על צילומים שמצאתי באלבומי משפחה פרטיים שלי. ההתעסקות שלי הייתה באמת כאילו התבוננתי על זה ממבט של ילדה. ובשנת 99 קיבלתי מלגה לנסוע לפריז. שם בעצם השתנתה כל התפיסה הציורית שלי, וכשחזרתי לארץ גם הסגנון הציורי השתנה וגם הנושאים הציוריים השתנו. הציורים הקודמים היו מנקודת מבט של ילדה, אבל דרך העיניים של גבר. כי הצילומים שמצאתי באלבומים, הם היו כולם צילומים של אותה תקופה שחור לבן, כשבעצם הגבר הצלם הוא זה שמורה לילדות כיצד לעמוד. להרים את שולי השמלה, ויש לי סדרת עבודות גדולה שהוצגה במוזיאון אשדות יעקב, שנקרא לבנות, סדרת עבודות שהתעסקה כולה, עסקה כולה בילדות הדור שלי, הילדות הטובות, שזה בעצם על, זה המסרים החינוכיים שגדלנו עליהם, להיות מנומסות, קשובות. אני מדברת גם בעבודות האלה על הפערים הענקיים שהיו בין עולם המבוגרים לעולם הילדות. מי שיסתכל היום על הקשר בין אמאות ובנות, למשל, על זה שאמאות לוקחות ומשתמשות, לובשות את הבגדים של הבנות,
ג'ינסים של הבנות, כן?
ג'ינסים, שומעות את אותה מוזיקה, אפילו מדברות באותה שפה. זאת אומרת, בדור שלנו כילדות זה היה פער אדיר. האנשים האחרונים שהיו היינו מספרים להם או מתלבטים איתם, זה היו ההורים. לא שכן המורים, לא היו יועצות בבתי ספר, לא היו פסיכולוגים. זאת אומרת, זה דור שלמד לשתוק. יש עוד משהו שאני חייבת לציין שקשור לתקופה הזאת, שהשואה נוכחה, הייתה חלק מחיינו, שתיקת השואה. וכשהייתי למשל שואלת את ההורים על אנשים שראיתי באלבומי צילומים, מי הם, איפה הם, אז אמא הייתה אומרת, הם הלכו. מה זה הלכו? לאן הם הלכו? מי הם? באמת הסכר הזה נפרץ כשהייתי בת 10, ואז היה את משפטי אייכמן, ואז בבתי ספר בהפסקות השמיעו בשידור ישיר ברמקולים את המשפט, ובעצם הסכר הזה נפרץ, ואז התחילו לדבר.
כן, בכלל כל החברה הישראלית, זה הייתה נקודת מפנה. משפט אייכמן היה נקודת מפנה.
כן, ועל השתיקה הזאת, כשבאמת מסתכלים על העבודות שלי, שמה שמאפיין אותם באותה תקופה זה הבדים הגדולים הלבנים, שמצוירים להם רק קטעי גוף של ילדות, זה מדבר בעצם על העניין הזה של ההיעלמות באלף, על השתיקה. אין ראש, אין פה, יש רק איזה חלק תחתון של גוף שמרמז על משהו מאוד מאוד סביל, מקבל, שותק. וכשאת שאלת אותי לגבי הנוכחות של הגברים, היעדר הנוכחות הציורית של הגברים היא בעצם אולי מרמזת על המקום הגדול שהיה להם כן. ובאמת רק בשנים האחרונות אני מטפלת בנושא הזה, אבל באה אליו בכל העוצמה.
ובביקורת.
ובביקורת ש...
כן, אני באמת רוצה להזכיר כאן ציור שלך, של שדה ואבות הולכים עם ילדים על הכתפיים.
אמרתי, אני רק אחבר את זה לנושא הזה של הטיפול שלי במשך שנים במבט הילדי דרך עיניו של גבר. תמיד מעבר לעניין הזה של שאמרו לי, אכן את מטפלת בשבר ציוני בעבודות שלך של קטעי גוף של ילדות, אבל יש שם עוד משהו שמרמז על איזה סוג של פגיעה, לפעמים כיוונו לפגיעה מינית או הטרדה מינית, שיש איזה משהו שצל קשה שנוגע בילדות. ובאמת דרך אגב, סדרה, חלק מהעבודות האלה הוצגו בתערוכת צל וצללים במוזיאון ישראל, ששם קטעי גוף של הילדות עם השמלות הלבנות, שהצל הופך לצל של זאב.
של זאב.
משהו
מפחיד,
מאוד מפחיד, אבל זה היה גם עורר אסוציאציה, כאילו זה הזאב שיצא מהסיפורי האגדות של כיפה אדומה, אבל זה היה נוכח בצילום האותנטי, זה לא משהו שהמצאתי. מה שאני עוד רוצה להדגיש, שאף פעם העבודות שלי הן לא עבודות שבאות כחוקר שמסתכלות על הדברים ממבט רחוק ומחקרי. ת, תמיד יש איזה קשר למצוירים, זה אנשים שהכרתי, זה אנשים שנתנו לי אלבומים, שהשתמשתי בהם להמשך הטיפול שלי בנושא.
זאת אומרת, את לוקחת צילומים אותנטיים, ואת מלבישה להם, את מציירת אותם מחדש, ואת מוסיפה להם דברים?
אכן כך, ממש כך. כמו שאמרת, אני בעצם עושה להם סוג של מניפולציה, הנקודת המוצא זה תמיד הצילומים עצמם, אבל בעקבות טיפול שלי, שאני יושבת ונוברת בארכיונים ובודקת וקוראת, אני באיכשהו קוראת אותם מחדש. ולא פעם המצוירים שאני לא הכרתי אותם אישית, הם אומרים לי, אבל זה ממש הסיפור שלנו, זה ממש אנחנו, בלי שהם דיברו איתי, כי משהו באינטואיציה מוביל אותי לחפש את האנשים שאיכשהו זה גם ידבר אליי. אם ניתן קפיצה בזמן ונגיע לשנים האחרונות, ששם הקול הגברי הולך ותופס מקום, אני אחזור לשאלתך לגבי העבודה הזאת המכוננת שנקראת שדות, שבה רואים שורה של גברים הולכים בשדות עמק ישראל, כשרחוק רואים את הפסל של אלכסנדר זייד. הציור הזה הוא ציור שמה שמאוד בולט בו זה הגודל שלו, זה עבודה גדולה של 2 מטר ומשהו על 1.60 מטר, ויש סצנה כאילו לא אופיינית. רואים גברים נוסעים על הכתפיים תינוקות, והם הולכים טובעים בתוך שדה. כשאני ציירתי את הציור הזה, שמהלך תהליכי הציור מאוד ממושכים, אנחנו לא דיברנו עליהם, על הצד הטכני של העבודה, אבל כל ציור, מהלך העבודה הוא חודשים ולפעמים גם שנים. והציור הזה, בהתחלה השדות שלי היו שדות מוזאבים, אבל ככל שהלכתי ועבדתי על העבודה הזאת, השדות האלה הלכו והשחירו. וגם הדמויות של הגברים, שהשתמשתי בצילום שאני חייבת לתת קרדיט פה לשני אנשים יקרים, נדב מן, שהוא מפעל חייו, זה אוסף צילומים בתמונה, שהוא פשוט אוסף צילומים מארכיונים פרטיים ומאלבומים פרטיים של אנשים, והצילום עצמו הוא צילום מתוך האוסף של אשר בנרים, והצילום עצמו הוא היה ללא הפסל של אלכסנדר זייד. כשאני ציירתי את הציור הזה, עברה בי הרגשה הזאת שבעצם אני עוסקת במיתוס ההקרבה, העקדה. ונזכרתי בנכד שלי שעומד להתגייס, ונזכרתי בסבא שלו שהוא מעולם לא הכיר אותו, שהוא נהרג במרדפים לגבול ירדן, ונזכרתי באבא שלו, הבן שלי, שהבטחתי לו שהוא היה ילד שהוא לא יצטרך להתגייס, כי כשהוא יהיה גדול כבר לא יהיו מלחמות, והמעגל הזה שלא נגמר, של אין ברירה. אבל אני כן חושבת שיש ברירה, והמשפט הזה שגדלתי עליו, טוב למות בעד ארצנו, שזה היה על פלקט בבית ספר דה גורדון בחולון, ומשמיעה את הקול שלי
נגד הקרבה, נגד העקדה. עכשיו אני רוצה באמת לחזור איתך קצת לטכניקה ואיך את מתמודדת היום עם הדברים האלה כאדם בוגר, כי הציורים הראשונים שלך היו עוד ציורים של ילדה, נערה, אישה צעירה. אז היום, אז השדות של זהב הפכו היום לשדות חומים, שחורים. יש עוד דוגמאות כאלה?
אני לפעמים לא יודעת, תמיד אני אומרת שאמנות זה הציר המרכזי של החיים שלי, שהכל סובב סביבו, ואני אפילו מגדירה את זה כערכת ההישרדות שלי, את מעשה האמנות שלי. החיים והאמנות מתערבבים להם, ואני אפילו לא יודעת מה בא זאת אומרת, מה מקדים את מה? כי כשאת שואלת אותי לגבי הגברים, המיתוס של, של האריה שואג, של טרומפלדור, ששימש לנו איזו תחנה מאוד משמעותית בטיולים השנתיים שהיינו נוסעים לגליל כילדים, לא ידעתי אז, כשהמיתוס העסיק אותי הרבה שנים, על הצורך בהקרבה, שיום אחד אני אכיר איש והוא יהפוך לבעלי, שהוא יבוא מאותו מקום הזה, ממרגלות הפסל השואג, מכפר גלעדי. זה השמיר, האיש שלי, שכמתנת יום הולדת סיירתי ציור שנקרא שמיר בתל חי. בלא ידיעתו אספתי איזה צילום שלו כנער צעיר עם בלורית, יפה הבלורית והתואר, עומד למרגלות הפסל של האריה השואג. והעבודה הזאת הפכה לעבודה שמופיע, הרבה נכתב עליה, ויש מאמר מאוד יפה של גדעון אפרת, של מתייחס לאומנים ישראליים, כיצד הם הופכים ומתנגדים למיתוסים האלה, אליהם גדלנו. ובעצם, במבט ראשון, הציור הזה, כולם מתמקדים בשמיר, הנער הנצחי הזה עומד עם סוודר השחור שאימא שלו בוודאי סרגה לו, אבל הגיבורה הראשית שלי בציור זו דווקא האישה שעומדת ממש בקצה הציור,
שאפילו קשה להבחין בה. את יודעת, את היית צריכה להעיר את תשומת ליבי ששם ליד עץ עומדת אישה.
נכון, ושמה מינה ברמן, והיא הגיבורה, הגיבורה שלי. מינה ברמן זאת אמא של שמיר. ברמן היה שם משפחתו, הוא עברת אותו אחר כך, כמו שנדרשו הרבה צעירים אחר כך בצבא לעברת את שמם. מינה הייתה חובשת בקיבוץ דפנה. הימים היו ימי הקרבות באל אלמן. הגרמנים התדפקו על שערי הארץ וכל היישוב התכונן למצדה שנייה בקרמל. שמיר היה בנה היחיד של מינה, ובן שלוש הוא היה, ומינה הייתה באותה תקופה בהיריון. הקיבוץ ערך אספה חפוזה והוחלט שמינה חייבת לעבור הפעלה, כי היא חייבת להיות מגויסת למען הכלל, ללא בכלל מחשבות נוספות. היא נענתה לצו התנועה, מה שנקרא, והיא עשתה הפעלה שלא הצליחה, נשארה רק הכרה צוף חייה. כשאני הכרתי את שמיר, שמיר בא אליי לחיינו לפני כמה שנים עם מזוודה שהיא הייתה מזוודה של מינה, ואני פתחתי אותה, את המזוודה ברשותו כמובן, ומצאתי קטעי יומן של מינה ומכתבים, והיא מדברת שם על הפצע הזה שלא הגליד כל חייה, הפצע הוויתור הזה על האימהות, שאחר כך היא חשבה שהמחיר היה כבד מדי.
שהקרבה,
זה הקול שלי. ואני לא, אני חושבת שלאורך השנים אני באמת עובדת על הנושא הזה, משמיעה את הקול הנשי הזה של הקול שלי כאומנית. ואני זוכרת משהו שהיום אני אפילו צר לי על אבא שלי שהוא לא זכה, כי כשאבא שלי ראה בשנות חיי הראשונות כציירת והתחלתי להציג בתערוכות, הוא תמיד שאל אותי, למה את מתעסקת בפן האישי הזה האוטוביוגרפי? תראי, יש מה להראות מאפי ארצנו, תציירי את החלוצים, תציירי את כל הדברים האלה שקשורים לכל הדברים היפים של בניין הארץ. ואני לא הקשבתי לו, כי הייתי במסע הפרטי שלי. אבל היום אני חושבת שאם הוא היה רואה את העבודות האלה, שכולם בעצם עוסקים בנופים, אמנם ממבט מאוד של מבט מערער ומנסה בעצם להתווכח עם הקול הזה שלו, אבל אולי זה היה גורם לו נחת.
את יודעת מה חיה? בואי נעצור רגע ונשמע קצת מוזיקה שאת הבאת.
ברצון רב. נשמע קטע מדיסק של פרגולזי, שזה משמש לי בלי סוף להאזנה חוזרת במהלך העבודה שלי בסטודיו.
בואי נשמע. חיה גרצרן, האורחת שלנו היום בתוכניתנו. חיה, את גדלת בחולון, ובשלב מסוים עברת לגור בקריית טבעון, עברת לעמק, והמעבר לעמק השפיע עלייך ועל העבודות שלך.
כן, היו עוד כמה תחנות. אני אמרתי שה... בעצם השינוי אולי לא אמרתי ואני אגיד את זה עכשיו, השינוי בתפיסה הציורית שלי הוא היה אחרי הזמנה שלי כאורחת לסיטה בפריז, שזאת זה באמת שם בפריז האפורה הקשומה. עד פריז הציור שלי הוא היה ציור שהתכתב יותר עם הציורים של המייסטרים במאות הקודמות. זה ציור בשמן וטמפרה, שכל ציור לוקח תהליך של בין שנתיים לשלוש שנים עבודה, שזאת עבודה מאוד סיזיפית, דורשת סבלנות אין קץ וייבוש ממושך, ורוב העבודות שלי הם גם היו עבודות כאות, כשבעצם הפורמטים היו פורמטים מאוד קטנים, כמו סוג של התכתבות עם האיקונות של הקדושים. הרבה אנשים היו בטוחים שאני למדתי או באתי מאירופה, כי גם הנושאים הציורים שלי מסקו תמיד באיזושהי נהייה וקשרים נוצריים. כשהגעתי לפריז, זה היה באמת מקבילה לתקופה שאני עברתי לטבעון. לטבעון הגעתי אחרי שהייה מסוימת ובקיבוץ, קיבוץ ססה, אחר כך מעבר לחיפה, ומשם אחרי לידת הבן השלישי עברנו לטבעון. כשחזרתי מפריז, שם בפריז ידעתי שאני חוזרת לארץ, וראיתי לפניי בדמיוני, ראיתי בדים גדולים לבנים שהאור הישראלי נוכח ושולט בהם, וזה גם מאוד התכתב והסתדר לי עם הנושאים שהתחלתי לטפל בהם, שהיה קשור לחלוצות ולסיפורי עמק ישראל. מה שאני עוד רוצה לציין, שתהליכי העבודה שלי הם תהליכים שדורשים המון המון, נדרשת ממני המון המון סבלנות. אני באופן יומיומי נכנסת כל יום בבוקר לסטודיו, יוצאת בערב, ככה במשך שנים, מעבר ליציאות, לתערוכות, חוץ לארץ, הזמנות להרצאות, ודרך עבודה עם סל תרבות שאני מרצה בבתי ספר. אבל העבודה היא עבודה יומיומית, בפריז, כשחזרתי מפריז, בעצם התחילו עבודות הלבנות שלי, עבודות על בדים גדולים, כשהפורמטים הם גדולים, משום שעברתי גם לסטודיו שאפשר לי עבודה במרחב גדול יותר.
כן, והפגישה עם העמק, עם הדמויות של העמק, אנחנו כבר קצת הזכרנו את כפר גלעדי, שזה לא בדיוק. כן. הפגישה עם העמק, אחת היצירות שלך היא עוד עם הפסל של אלכסנדר זייד, ולידו עומדת רות, רות דיין.
כמו שאמרנו, חיים ואמנות מתרבבים. כשאני הגעתי לעמק ישראל, אני אמרתי שאני בעצם הגעתי לסוג הביתה. אבל מה לבת חולון שחייתה בתוך החולות והדיונות הלבנים לעמק ישראל? אבל אני לא יכולתי שלא לברוח מהשעות שהייתי יושבת עם המבט תקוע בפלקט קרן הקיימת אצלנו בכיתה, כשהשדות החרושים של עמק ישראל עם הברושים, שהוא פתאום קיבל קרם אור וגידים, והשדות עם הברושים והחרושים הם גרמו לי להתחיל בעצם לטפל בכל מה שקשור למפגש אנושי עם אנשי העמק. מי שאפשרה לי בעצם גישה חופשית לחומרים מרתקים הייתה בת קיבוץ, הבת הראשונה של קיבוץ יפעת, רחל גליקליך, שלימים הפכה לאחת מחברותיי הטובות בטבעון. רחלי, מעבר לזה שהתגלה שהיא בכלל אספנית של עבודות שלי, היה ברשותה ציורים שלי בלי שהכרנו בכלל, וכשאנחנו התוודענו אחת לשנייה, גיליתי בעצם שיש לה מצבור שלם של יומני וידועים של אימא שלה, שהייתה אחת מחלוצות העמק, והסיפורים פשוט נשפכו ממנה, ואני עשיתי את אותה פעולה שאני כל כך אוהבת לעשות, זה בעצם דרך הסיפורים האישיים לגלות דברים שריתקו אותי. מעבר לזה שרחלי, הבת הראשונה של קיבוץ יפעת, היא סיפרה לי על מנהג שהיה נהוג אצלהם בקבוצה, קבוצת השרון, שלימים אחר כך נאסף בספר שנקרא ספר הקבוצה, שערכה אותו אביב האופז, והוא נמצא בהוצאת יד בן צבי, שאלה מכתבים שנכתבו על ידי חלוצות, ברובם על ידי נשים, שהם מעצם זה שהם היו בחברותה כל כך אדוקה, הם לא היו מסוגלים לדבר על הדברים באמת הכואבים, והם היו עושים התגנבות יחידים לחדר האוכל, שהיה חדרון צריף עם איזה שניים שלושה שולחנות, מרברת שהייתה שמה נמצאת, וכל אחד היה כותב אשר על ליבו, ולפעמים חותם, לפעמים רק עוד ראשונה. והמכתבים האלה, הם, כשאני קראתי אותם לראשונה, לא יכולתי שלא להתייחס ולהיזכר במכתבים שאימא שלי הייתה שולחת לי אצלי בתוך הבית, מכתבים שהיו מופנים אליי כילדה. הדיבור הזה על המצוקות שלהם חשף תמונה שהייתה רחוקה ממה שאנחנו למדנו ושמענו. אנחנו התחנכנו על זה, החלוצים והחלוצות, הסוערים, שאלה שבילו בריקודים ובשירים עד אור הבוקר. אבל מי שיקרא אותם יגלה שם מצוקות של נשים שחלקם נוצלו על ידי גברים, כשבבוקר הם זורקים אותם ככלי חפץ, אין חפץ בו. ומה שמלווה את כל המכתבים האלה זה איזה נהייה ואיזה צורך ללכת מהעולם. יש המון רמזים על רצון להתאבד, על קשיים מאוד גדולים, ובעיקר על חסרון במישהו שלשתף בו איתו, לשתף אותו עם המצוקות שלהם. אני התחלתי לצייר בעקבות הגילוי הזה סדרת עבודות, חלקם היו על קרשי חיתוך שמצאתי בפריז. הקרשים האלה נאספו בעדיקות על ידי, בעודי חי אז בפריז בצמצום כלכלי, כי היה לי מעט מאוד כסף שנשאר מאיזה ירושה שאמא הורישה לי לפני שנסעתי, שלושה חודשים לפני זה היא נפטרה. כסף הזה חייתי חצי שנה בפריז. בשיטותיי הרבים בפריז אני מצאתי בקרשי חיתוך, קרשים שנאספו, נזרקו מתוך המטבח של נשים, שמה שדיבר על ליבי היו חריצים של סכין שעברו בהם, סימנים של חריכה של סירים שהיו מונחים עליהם.
קרשים מעץ.
קרשים מעץ.
לא פלסטיק שיש לנו היום.
בוודאי, והפורמטים שלהם היו מאוד שונים מהפורמטים הדקים שאני מכירה בארץ. זה קרשים שנקראים בוטשרים, שעליהם גם דופקים
שניצלים.
שניצלים או בשר. וידעתי שאלה יהיו המצעים לעבודות שלי, שאני אגיע בחזרה לארץ, כי בפריז לא ציירתי. החלטתי שאני נותנת לעצמי איזה סוג של שתיקה.
את יודעת, אני מסתכלת כרגע על כמה עבודות שלך שנעשו על הקרשים האלה, הקרשים לחיתוך לחם. ויש כאן חצאי אנשים, נכון? או למעלה, או רק למטה, או בצד, או כאילו רק חלק אחד, רק צד ימין, או רק צד שמאל, או רק למעלה. כאילו חצאי אנשים, איפה החלק השני?
קראתי פעם באיזשהו מקום משפט יפה שאומר, פעם האחיות היו רחמניות. ולמה זה מתקשר לקרשים? כי הקרשים האלה אחר כך גם הוצגו, מעבר שאלה חלוצות שהתייחסו בעצם לתחושה שלי, שבעצם דיברה על אלימות שהלכה וגברה באותם שנים בחברה הישראלית, תקופת רצח רבין. כאשר אני ציירתי את העבודות האלה של קטעי הגוף של החלוצות, לא רציתי להפוך את זה לציור של חלוצה רומנטית עם המטפחות הלבנות האלה על הראש. רציתי שמי שמסתכל על העבודות האלה, קטעי החלקים של החלוצות, יבין שאני מאותתת, שאני רוצה לדבר על משהו שבור, מעבר לתחושה שלי של השבר הציוני הזה, שאני, שכל האידיאולוגיות שעליהם אני גדלתי, וכל המסרים החינוכיים האלה להיות אדם מועיל וצודק וישר בחברה הזאת שהולכת והופכת אלימה מיום ליום, התקשרה גם לסיפור אישי שלי שהיום מאוד חשוב לי להשמיע אותו. אני גדלתי בבית שמצד אחד כלפי חוץ היו, הדברים היו בית לבנות, ארבע מאיתנו, שלוש מאיתנו, ארבע בנות, אני חזרתי על זה ואמרתי, שלוש מאיתנו אומניות. יש לי עוד אחות אומנית קרמיקאית בסלת ורדה יתום, ואחותי הצעירה שוש גרץ שהיא גם אומנית וגם מבקרת אומנות, ואחות נוספת שחיה עד היום בקיבוץ גן שמואל. הבית שלנו היה בית שנראה כלפי חוץ בית למופת, אבל בתוך הבית הייתה אלימות. אלימות של אבא, ובאותם שנים זה היה אף מי לדבר, אף מי להזכיר. וזה מאוד חשוב לי, כאשר אני עסקתי בכל הנושא הזה של קרשי החיתוך, מעבר לדבר על הרובד הזה החלוצי, הקולקטיבי, לדבר גם על איזשהו זיכרון כואב, שאני כאדם בוגר, מאוד חשוב לי להשמיע את הקול הזה, עוד פעם על המסרים הכפולים שגדלנו עליהם, שכאילו תגיד אמת, תדבר אמת, אבל בעצם יסוד ההסתרה היה נוכח, כשאני לא רק בבית הפרטי שלי, אלא בעוד משפחות.
כן, כן, אנחנו קודם הזכרנו את הפסל של אלכסנדר זייד ולידו רות דיין.
נכון, ולא,
ולא הרחב.
ולא הרחב. זאת העבודה האחרונה שמתייבשת אצלי בסטודיו. הפסל, העבודה שנקראת רות ואלכסנדר. הפסל נוכח בעבודה במין נוכחות מאוד חזקה, שלרגליו עומדת נוכחת עם שתי רגליים יציבות רות דיין, מתוך צילום שחור לבן שמצאתי, שמתוך צילומים פרטיים מאלבום פרטי של חברתי זוהר בצר שנתנה לי. ורות דיין בשבילי היא מיתוס ודמות של גיבורה, גיבורת תרבות, לא פחות מאלכסנדר ומאלכסנדר זייד. אני נותנת לה את המקום שלה שהיא ראויה לו. היא בשבילי סמל לאישה שממשה בחייה את ממשה איזשהו חלום של למדה, ומתוך גם זה סוג של אוטודידקטיות בנתה מפעל חיים לתפארת, הקימה דור של יוצרים. ועצם זה שהיא עד היום נוכחת וחיה ויצירתית בגילה מופלג 96, שזה בלתי יאומן. אני מאוד אשמח אם רות תגיע ותראה את עצמה בעבודה הזאת שתוצג בקרוב בתערוכה. ובעצם היא מחברת את ה... בעצם את המיתוסים הגברים הנשיים בעבודות שלי לאורך השנים.
כן. את עושה גם את ההשוואה בין חלוצות לנזירות, נכון? למה נזירות? נזירות זה כאילו, את אמרת שאת נורא אהבת, גם בטח כשהיית בפריז, ביקרת בהמון כנסיות, גם בכנסיות ביפו, נמשכת לכנסיות ביפו. אבל השוואה בין, בגלל אורך החיים הסקפני שהיה פה,
זה מעניין
פה.
יונה, מה שאת שואלת, כי אולי באמת זה יאחד ויחבר את כל הנקודות האלה שדיברנו עליהם, כי באמת הזמן הקצר שעומד לרשותנו לא מאפשר באמת להתפרס על כל מיני נקודות בחיי, אבל בעצם מה שמחבר בכולם זה את כולם, את כל הנקודות האלה, זה בעצם אני. הרצון, הנהייה הזאת להיות נזירה התחיל לבעבע בעודי בגיל הנאורים, גיל מה שנקרא מרד הבן, מרד הבת, אבל הייתי חניכת השומר הצעיר, וזה היה אסמי לדבר, אסמי להזכיר. היום אני חושבת שהצורך בלהפוך לנזירה הוא משהו שאולי אני מיישמת אותו בהרבה מובנים בעבודת הנזירות שלי, ההתמקדות שלי והנאמנות שלי לדרך המאוד מאוד סוקפנית מבחינתי, כי אני לא כל כך דיברתי על זה בשיחה הזאת שלנו, אבל לאורך כל שנות הפעילות האמנותית שלי אני דבקה למשל בציור פיגורטיבי, שבשנים שאני התחלתי לצייר ציור פיגורטיבי זה היה מוקצה, תקופת דלות החומר, תקופת רפי לוי, המדרשה שלצייר, לדעת לצייר זה היה דבר אסור, זאת אומרת לא התייחסו, לא היה הקול הזה, בכלל לא נשמע הקול של האמנות הישראלית. אבל אני במין הליכה כזאת נגד הזרם, יש בזה משהו שאני חושבת שיש בו איזשהו סוג של עבודת קודש מבחינתי. עכשיו, למה נהיה הזאת להיות נזירה, הרצון הזה להפוך לנזירה, הוא היה משהו שאני גם הפכתי אותו כדרכי בקודש, אני הפכתי אותו למשהו שאני גם מימשתי אותו. לא הפכתי לנזירה, אבל הייתה תקופה שהלכתי לגור במנזר בירושלים, מנזר שלא מכירים אותו, הוא מנזר שלא נחשב, לא יושב על מפת התיירות של ביקורים ואורחים. והגעתי למנזר בערך לפני איזה קרוב ל-20 שנה, התיידעתי שמה עם נזירה שהפכה אחר כך להיות חברה, וכדרכי בחיים המוזרים האלה שאני לא יודעת בדיוק, האינטואיציה אולי הוליכה אותי לבחור בה בלי שידעתי שהיא בעצמה ציירת. ציירת שגדלה והתחנכה בפריז, הגיעה לירושלים בזמן שהמנזר הזה עוד ישב על הגבול של ירדן וירושלים, ו דרכה בעצם נחשפו בפניי, נחשף עולם הנזירות, שבעצם היא שימשה לי איזשהו מורה נבוכים בתוך העולם הזה. וגם אני, מתוך שיחות איתה, נורא חשוב היה לי לברר מה גורם לקבוצת נשים, מספר מצומצם, לסגור את חייהם בתוך איזושהי חומת אבן, ולחיות ללא עולם של גברים, האם הן מוצאות שם איזה סוג של נחמה? האם הן מוצאות איזה תשובות בתוך העולם הזה? ואין חדש תחת השמש. שום דבר, לא גילינו שם את האלוהים. אותם תכנים, אותם תסכולים שמעסיקים את כולנו, מעסיקים גם אותם. ההפך, החיים הם חיים שהם רבועים בתוך המון התלבטויות שקשורות לתסכולים, מתחים, מפגש תרבויות בלתי ניתן להבנה, וההפך, זה רק הראה לי כמה פרדוקס ממה שנראה לנו כלפי חוץ, האנשים שאנחנו חושבים שהם כאלה, ההנחות שאנחנו מניחים לגבי אנשים שאנחנו פוגשים בחיינו, ובעצם כשאנחנו חופרים ומגלים את המציאות שלהם, בצורה זו או אחרת הגורם האנושי זה הגורם שמעסיק את כולנו.
חלוצות, נזירות, נשים. אני מאוד רוצה להודות לך, חיה גרצרן, שבאת לאולפנינו. תודה לטכנאי שלנו, אהוד מועלם. כאן יונה נבנצל.